Ma oh, ti ti ascolto, che sai che io ho trattato, che ho trattato, che ho trattato, che ho trattato, che ho איך אנחנו, מה זה חוקים, הלכות, אני לפני 30 שנה, כשאבי נפטר, היה ערב שבועות, אז ישבנו יום, או אפילו לא ישבו בכלל, כמה דקות בבית קברות, אבל אז אתה מבין כל כך חזק מה זה הלכה, ומבין כל כך חזק שדברים נקבעים לא כי אני מבינה אותם, אני בשכל מבינה דברים בצורה אחרת, לא כי אני מבינה אותם בצורה מסוימת, אלא כי זאת חוקה, וכך קבע ריבונו של עולם, וזה אנחנו צריכים לעשות. וזה מאוד מתחבר לי למה שמדבר היום, בסייעתא דשמיא שיהיה לנו על זה. אני אתחיל קצת מענייני יום כיפור, אין לכם את זה בדף, את זה לא הספקתי לצלם, אבל אני אקריא לכם את זה לאט, אין לכם את זה בדף, קטע מהשם שמואל, האדמו"ר מסוך הצור, שנדבר על טהרה. ועוד מעט תביאו למה גם זה כל כך מתקשר לי למה שסיפרתי לכם, אז באמת שהשיעור יהיה מובדה של לא נשמעת חמי יוסף בן שירה מהקור ולרפואת כל עם ישראל ולבוגרת שלנו. באמת שיהיה רק בשורות טובות ויהיה גמר חתימה טובה לכולנו. השם ישמוע, אין לכם את זה בדפים, אני אתחיל אבל בעל פה, אומר כך, יש שש עודפים שמסתובבים, אני רק אומרת שהמקור הזה לא בדף. מה מקווה מתאר את התמיים? זה כבר הידועה ביומה. אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אומר האדמור, מסוך עוד שוב, השם שמואל אומר כך, ובאשר האדם אי אפשר לא לחיות במים, על כן, כשבא במים, הוא כאילו איבד את חיותו, וכשיצא מהמים, כקטן שנולד דמי. ככה היא תארת התשובה. שב למקורו כאילו עבר ונסתלק מן העולם, והשם יתברך נותן לו חיים חדשים כקטן שנולד. אני אעצור פה, אין לכם את זה מולכם, אז קצת יותר קשה. אני פותחת במקור הזה, אומר השם ישמעו, שיש דימוי של מקווה טהרה לתשובת יום הכיפורים. מה המקווה מתאר את הטמאים? דם נכנס למקווה, יוצא טהור. דרך אגב, לנשים אנחנו באמת זכות גדולה למצוות טבילה, מאחלת לכולנו, עד מתי שתתבלו, שזו באמת זכות גדולה ועצומה. דברים, דרך אגב, בערת סוגריים זה לא דאורייתא, יש דעות לכאן ולכאן, אבל יש הסכמה שערב יום כיפור, אבל אנחנו כאנשים יודעות מה זה טבילה, יורדים למקווה, אתה מתפופף כתנוחה וברית, זה לא סתם דימוי, זה באמת לחזור לראשוניות. אומר השם ישמואל, מה המקווה מתאר את התמיים? הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. בא לנו יום כיפור, ואנחנו יודעות מה אומר רבי על זה בגמרא, רבי יהודה הנשיא, עיצומו של יום החפות. אומר השם ישמואל, כשאדם נכנס למים, אין לו חיות. בסוף שלא נדע, שאדם יותר מדי במים, מה קורה לו? כאילו, זה לא המקום הטבעי שלנו, כי המקום הטבעי שלנו זה באוויר, זה מקומו של האדם. זאת אומרת, השם ישמואל, כשאדם נכנס למים, מבטל את חיותו, כאילו, עשה איזה ריסט כזה. ועכשיו, מתחיל מההתחלה, יוצא מהמים כחדש, כטהור, כנקי. אומר השם ישמואל, ככה זה התשובה. והעניין של המים זה לא כי אנחנו מבינים את ההיגיון, בשבילנו מים זה נקיות. היום אנחנו יודעים שזה לא מספיק, צריכים את האלגוג'ל, אבל מים זה נקיות. אבל לא בגלל זה בחר הקדוש ברוך הוא במים לטהרה לנקיות, מקווה מתאר את ישראל. כי זאת חוקה, כמו שאומר השם ישמואל. אני רוצה, וזה פתחתי בעניין הטהרה. יום כיפור, אומרת הגמרא, שיום כיפור לא נמחלים לנו עוונות כי ביקשנו סליחה. בסדר, יש לנו מצווה וחובה, חובת תשובה, חובת בידוי, פשיטה. אני לא אגיד את זה עליכם, חס ושלום, אני אגיד את זה רק על עצמי. באמת, בגלל שכל היום אמרתי, אשמנו, בגדנו, על חטא, שמתי, זהו, ככה, במחי יד, הכל נמחל. הגמרא אומרת, מה זה עיצומו של יום מחפר? כאילו, אל תקלקל. הקדוש ברוך הוא מוחל לך. זאת הערה. זה יום של 25 שעות, אין כתרוג. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בעד. אנחנו אומרים את זה בקולי קולות. כמו שאומרים בבית המקדש. לא אוכלים, לא שותים, מלאכים אנחנו. טהרה. הקדוש ברוך הוא מתאר ישראל. אתה רק אל תפריע, אני אגיד את זה במילים שלי. אל תפריע, אל תקלקל. תעשה תשובה. ועשיתי את כל ההקדמה הזאת כדי שנתחיל עכשיו את השיעור. זה שיעור שאני מאוד אוהבת להביא אותו. יש פה בוקרות, בנות ששמעו את זה. אני מגיעה אותו בכל מיני הקשרים, כי הוא יושב לי מאוד מאוד חזק. אז אני לא אספיק הרבה, אבל פחות אני אגע בנקודה העיקרית, וזה עקדת יצחק. לא בגלל שופרו, הקרן העין לשופר, ולא בגלל שקראנו את סיפור העקדה ביום השני של ראש השנה, אלא כי זה מתחבר לי חזק למה שפתחתי. אולי אני אסביר ואז נתחיל. עקדת יצחק, יש לה הרבה דברים שאפשר לדבר עליה. אחת הפרשיות הכי מורכבות שיש בתורה. אחד הדברים הבסיסיים זה המסירות, אומר הרמב״ם, האהבה, תעבירו בפים, האהבה והיראה של אברהם. מגיע לשיא השיאים. מגיע למדרגה הכי גבוהה שיש. אני מרגישה שזה מה שקורה לנו ביומי. אנחנו רוצים באמת להגיע למדרגה הכי גבוהה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עשיתי ריסק, מחוק. אבל אני באמת חושבת שבמוצא יום כיפור, אני, כן, אני הייתי הקטנה, אני כבר לא יהיה לי יותר חטוק, אולי במוצא אין לי, זה בסדר. אז למחרת, קטנתי לעצמי איזה 12 שעות ככה, אני כבר לא אכתה, אני רוצה לקוות שלא, או פחות. ונכון, תמיד שאומרים את הפסוק, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא, זה נורא מרגיע, אתה אומר, אם אין צדיק, אז אני, אז בכלל אין לי בעיה. אבל יש לי בעיה. אם אני מבינה שיום כיפור עושה לי מין מחיטה, טהרה, מקווה טהרה, זה לא נקרא יום סליחה, זה נקרא יום כפרה. זה מדרגה אחרת לגמרי, שונה מכל הימים האחרים. החיבור הזה שלנו אל הקדוש ברוך הוא, האהבה והיראה, אני חושבת שהשיא של השיאים זה הסיפור של עקדת יצחק. כי מבחינה הגיונית, שום דבר לא הגיוני. שום דבר לא הגיוני. לא הגיוני שהוא עשה את זה, לא הגיוני שהשם ציווה אותו, לא הגיוני ש... שום דבר שם לא הגיוני. מותר לנו לשאול. אנחנו נראה, הרמב"ם אומר את זה מפורש, רב קוק בעולתריה אומר את זה מפורש. זה מעל, איך הם אומרים? מעל הטבע האנושי. לא נורמלי. זה חיבור כזה גדול של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שנים, חשבתי לעצמי, באמת, קטנותי, מה אני לוקחת מעקדת יצחק? מסירות? אני לא במדרגה הזו, גם לא רוצה ניסיון כזה. אתה לא במדרגה הזאת, אני לא במדרגה הזאת בכלל. עד שראיתי ספר שיצא, אני לא זוכר אפילו את שמו, זה ספר הרבה כזה לזכרו של מישהו שקוראים לו יצחק, וכל המאמרים שם על עקדת יצחק. ואחד המאמרים של הרב חיים דרוקמן, שמורי, הרב דרוקמן שם כותב משפט שנחרק לי, מאוד, כך הוא פותח את, את המאמר. הוא אומר, בכל יהודי יש אברהם אבינו בקטן. אני לא תגיד איזה גודל, אבל משהו קטן. הוא אומר, מאיפה המסירות של עם ישראל לתורה? ארץ ישראל, למדינת ישראל, לעם ישראל, זה אברהם אבינו. אני מרגישה שכשלומדים את עקדת יצחק, נוגעים בדיוק בנקודה הזאת. אנחנו, שוב, אני לא אגיד את זה עליכם, אני בטח לא מגיעה לפסיק של פסיק של כלום בדרגה. אז מה מבקשים? מה, סתם רק מספרים איזה סיפור? איך אומר המדרש בראשית רבה, זה לא ספר סיפורים, זה תלמד לחיים. מה אני לוקחת לחיים? מסירות נפש, בסדר. אבל יש פה משהו מאוד מאוד חזק, שאני מגישה שיושב לי בימים האלה יותר מיד. בימים האלה של עשרת ימי תשובה, כשאנחנו כבר נגיעה מיום הכיפורים, מהטהרה, מהקדושה הזאת, נחשוב על אברהם, נחשוב על יצחק, על שרה, מה עומד כאן מאחורי הכל, אני חושבת שזה ייתן כוח לכולנו. טוב, אני מהדברות של חצישה. בואו, תרגנו לי שעה ועשר דקות, אני לא יודעת איך התרגשתי כבר שעה. טוב, בואו נתחיל, בגלל שאנחנו קבוצה, ברוך השם, קטנה, אז אני, אז לא נעשה דיון, אבל מי שיש לה שאלות, ברוך השם שלום, ברוך השם, יש פה ברוב עם, מטרת מלך, נראה לי אחרי זה אני עושה עבודה גדולה על המבא, שזה לא יבוא לי לגלל ברוך השם שלום. אני עכשיו רוצה לקרוא את פרק כ"ב, 13 פסוקים שקראנו רק לפני כמה ימים בראש השנה, ותמיד אני אוהבת שלומדים את זה, לשאול שאלות, אני אשאל, אבל מי שיהיה לה להוסיף בשמחה רבה כדי שנספיק. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. יש לי בקשה, תנסו לחשוב על שאלות לא לשוניות דווקא, כי יש פה עשרות שאלות רעיוניות מוסריות. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נערב איתו ואת יצחק בנו, ויבקע הצהולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נערם, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את הצהולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, ויוכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ויעשה לעולם. ויאמר אברהם, אלוקים יראנו עשה לעולם בני, אפשר לקרוא את זה, לשים את הפסיקים פה בכמה מקומות, וילכו שניהם יחדיו, ויבואו למקום אשר אמר לו האלוקים, ויבל שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויקוד את יצחק בנו, וישם אותו למזבח נמען לעצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר, אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשו מאומה, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממנו. וסבר את עיניו, וירא בעיני עיל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת. פה הרבה שאלות. ובאמת, אם היה לנו זמן, אפשר לתחקר פה כל שאלה. אבל יש כמה שאלות שמאוד קשות. יש פה כמה שאלות מוסריות, שבעצם באות ואומרות לנו, תחשוב טוב, תקשיבו לדיוק של המשפט הבא בספר משמעי שלי, תחשוב טוב מה אתה, מה את, מה, מה אני, מה כל אחד מאיתנו אמור לעשות עם הסיפור הזה. זה לא רק סיפור, זה לימוד. הלימוד, אני לא אברהם אבינו. ואז מגיעות גם שאלות מוסריות ממדרגה ראשונה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם את זה? למה הוא מצווה את זה על בנו? אתה רוצה, תקח אותי. בעזרת השם, כולכם, תהיינה אמהות, כבר אמהות חלק. בעזרת השם, אין כזה דבר, אתה רוצה אותי, מה פתאום את הילד שלי? קח להם, בלחת, אתה צריך, דבר נוסף, זה מופיע אחרי סיפור סדום. על סדום, אברהם נלחם. הקדוש ברוך הוא, בבקשה נלחם. בטח הוא שלח לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, אולי יש 50 מצבים, אולי יש 40, אולי יש 30, אולי יש 20, אולי יש 10. נית, לא מספיק. אולי, ריבונו של עולם, הוא נאבק, לא רק שלא נאבק, נגיד את זה במילה הכי קשה, בכלל ללמוד את הפסוקים האלה זה רק עם שכל, כי עם רגש זה לא אנושי. בטח, אלוקים! בשמחה ובססון. יש כן אברהם, זה, כל הפעולות שנדבר עליהן עוד מעט, הוא עושה את זה. תגיד, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך. אני כבר בניסיון העשירי, לא הוכחתי את עצמי 9 ניסיונות. למה אתה צריך להגיד לי? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היי, מה הניסיון הראשון שהלך לך מהרצחת הפתם? אני בסדר. לא, לא רק שלא אומר. שמח ומאושר. כל הקודם לא שמח ומאושר, אנחנו מבינים, נקיים מצוות השם, אבל עדיין, אברהם אבינו לא מלך. הוא בן אדם. הם הולכים 3 ימים. אני בטוחה שכל השאלות האלה עולות לכם בראש. הם הולכים 3 ימים. למה זה חשוב לרמב״ם להדגיש שהם הולכים 3 ימים? והזמן יתחרט, כאילו ברגע הראשון, אברהם, קח את בנך. יאללה, קדוש ברוך הוא, אני כל כך אוהב אותך, אני אהיה מסור לך. אבל אחרי 24 שעות, 72 שעות, נו באמת, כמה חיכיתי לבן הזה. נכון, יש לי עוד בן. נכון, יש לי עוד בן. נו, מה? זה הבן, ביצחק יקרא לך זרה. לא, משרה, שאני כל כך אוהב אותה. איפה שרה בסיפור? ככה? יש מיליוני מדרשים, לא מיליוני, יש עשרות מדרשים שעוסקים בזה. איפה יצחק? יצחק הוא לא ילד קטן. אני תמיד ככה מדמיינת לעצמי, כשלא יודעים את הגיל פה, זה נראה כאילו אברהם לוקח את יצחק כמו איזה ילד שלו, בוא בוא בוא, מתוק עם אותים, לעשות מנגל. לא! יצחק הוא בן 37. תגידו אברהם בן 137, בסדר, גם המושגים שלנו, איך אומר הרב כאן בעולת ראייה, הקשיש, הוא קשיש. אבל הוא לא הולך במסכנות, הוא הולך בשיא הגאווה. איפה הוא יצחק בסדר? למה לא אומר לו, תגיד, אתה מוכן שאני אקוד אותך? הוא רוצה יצחק? והוא אומר, בטח. למה הוא לא שואל את שרה? שרה, גדולה בנביאות יותר מאברהם. עודות גדולה, לא בגלל של פחד שהיא תגיד לו. אנחנו לא מגיעים פה. פרשה סתומה, זאת ההגדרה. בבקשה. אני ביקשתי ממנה שתדבר כפי שאני אוכל לשתם. אז מה השאלה? לפי החשבון שלנו הוא באמת, שוב אני לא יודעת מה זה 37, אולי ה-37 זה 12 של היום, אני באמת לא יודעת, כי גם אין 137. אבל עדיין ברור לנו שלא מדובר כאן בילד קטן. אז הוא שואל מפורש, אבא, אני רואה כאן את כל הדברים, אבל איפה המסור? אלוקים יראה לו עשה. כאילו, שני עזור, מה זה? אברהם הוא המתנגד להקרבה למולך. איזה מין דבר זה? זה מה שאנחנו רוצים להראות לעולם? לגויים? אנחנו מקריבים את הילדים שלנו? חס ושלום שהידים כאלה, השם ישמור חס וחלילה להבדיל? מה זה? מה כאן רוצים להגיד לנו? אני בטוחה שאתם שנים מכירות, לא, תכירות ודאי, מכירות את המון מדרשים ופרשניות. אני אנסה להתמקד בעזרת השם בשתיים שלוש נקודות עיקריות בעיניי שלי הם עשו שינוי בחיים עד כדי כך, ואני אקשר את זה למה שפתחנו בתארת יום הכיפור. אז בואו נתחיל מהרמב"ם, יש לכם שאלות, יש עוד שאלות גם, כן? דרך אגב, למה הקדוש ברוך הוא בונה בהתחלה? וכשהוא אומר לו לא לעשות, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא, מי בונה? המלאך. למה בפנייה הראשונה כתוב אברהם רק? כך נעד בלך. אל תשלח ידך אל הנער, כתוב אברהם, אברהם. עוד הרבה שאלות, שאלות ראשוניות, את בלך, את יחידך, שרבת, את יצחק, אתם בטח מכירות את הרשי על זה. אני אוהב את שניהם, לא, אז מי? נעזוב את כל השאלות, נתעסק עם הדבר המהותי, בעיניי, או אחד הדברים המהותיים. מה המסר הגדול שכל אחת מאיתנו צריכה לצאת אחרי שלומדת את פרשת העקידה? עם כל השאלות שנשארות לנו, ונשארות לנו מלא שאלות. כי הרמב״ם אומר את זה, אני עכשיו אקרא, וגם הרמב״ם אומר את זה. זאת פרשה לא מובנת, לא הגיוני בעולם. מדובר בהורה גיל, נורמלי, כמו ברוך השם, הרוב המוחלט, או כמעט כולם, שככה בדלות יעשה את זה. בסדר, אני לא את הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אני אתחזק בתשובה. אתה יודע מה, אני אחזיר את כל העולם בתשובה. זה לא העניין. אתה יודע מה, אני לא אקום ותיקים, ותיקים, אני אקום לפני ותיקים. אני לא אישה, אני לא, לא יודעת את מה. זה מה שבחרת. מה המסר שאתה רוצה להראות לעולם? הרי אברהם העברי הוא מעבר אחד כל העולם מעבר השני. אברהם הוא הראשון שמאמין במונותאיזם. אביב תרח, פוליתאיזם. אל אחד יש בעולם. אז מה עכשיו אני, המסר שאני מעביר? שאלות באמת קשות מאוד, מאוד. ואני מודה ומקודה שעד לפני כמה שנים כשהייתי קוראת את הפרשה, עכשיו בירה, כשהייתי לומדת, היה לי חזק, אבל זה היה נראה לי שם. אתם בטח מכירות את המשפט הקבוע שלי, דברים הם לא צריכים להיות שם, אלא איפה זה פוגש אותי. אם אני יוצאת משיעור ואני לא מרגישה שזה פגש אותי, או לקחתי נקודת מחשבה, אז אני חושבת שקצת הפסדת. אז בואו נתחיל מהרמב״ם במורה נבוכים, קטע שמי שלא מכירה אותו, אני, כן, אני מתחילה מאפס, לא לדאוגה מי שלא מכירה, שלא להתבהל, זה קטע מאוד קשה, קשה להפנמה, אבל זאת המציאות כנראה. להודיע אותנו גבול אהבת האלוה התברך ויראתו, עד אחד עם הגעת, פותח הרמב״ם ואומר, סיפור העקדה בא ללמד אותנו, עד כמה האב, אברהם את הקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא היה ירא מהקדוש ברוך הוא. גבול, אין גבול. אין גבול לאהבת, אם הוא עושה את מה שהוא עושה. הוא לא עושה את זה כי, וואי, אני חייב, כי הוא באמת, אני לא יודעת, אין לי ביטוי, כי אני באמת לא מבינה את זה, נראה לי בשיא הרבק של העולם, הוא הולך לבצע את המצוות. אומר הרמב״ם, זה ה... שיא של השיא באהבה ובהירת השם. וציבה בזה העניין, אשר לא ידמה לו לא נתינת ממון ולא נתינת נפש, אבל הוא מופלג מכל מה שאפשר שיבוא במציאות. תמות לב, מופלג, מופלג זה מורחק. ממה שלא ידומה שטבע בני אדם יתה עליו, אומר הרמב״ם, תרגע בן אדם כשאתה לא מבית. זה באמת לא אנושי. אף אחד לא מצפה ממך לחשוב שזה נורמל. רגע, אז מה רוצים ממני? עדיין לא מבינה. והוא, עכשיו הוא מסביר הרבה, שיהיה איש עקר בתכלית הכוסף. המילה כוסף נחשפה זה, זה לא רק רוצה. הוא משתוקק, הכי משתוקק בעולם. כאילו, אין משהו שהוא רצה יותר מבין, זה לא שאלה בכלל. בתכלית הכוסף לילד, בעל עושר גדול, עושר גדול כאן, הוא היה אדם מכובד, איש נכבד, בוחר שתישאר מזרו ומה, נולד לו בן אחר הייאוש. הרמב"ם אומר את זה. איך יחישקו בו ואהבתו אותו? שימו סימן שאלה, לא שמים באמצע הרמב"ם, מי שרוצה. אומר הרמב"ם, מה אתם חושבים? שהוא לא אוהב את בנו? מה, באמת זה נשמע לכם הגיוני, הוא אומר? בטח שהוא אוהב את בנו. הוא הכי אוהב את בנו. הוא כבר חיכה לבנו. 100 שנים הוא חיכה. אי אפשר להסביר, גם אם יש לך 30 ילדים, אתה מסחפתי, לא יודעת מה, גם אם יש לך, אני לא יודעת כמה ילדים, כל ילד זה עולם ומלוא, אבל בטח שזה בנו יחידו, אם אנחנו לא נחשב את ישמעאל, בסדר? אומר הרמב״ם, אל תתבלבל, הוא הכי אהב בעולם את יצחק. פה מגיע משפט, שאני באמת חושבת שמאות פעמים קראתי, לא מצליחה להתחבר לזה רגשי, אבל לומדת את זה מפה, זה מדרגות, כן? אבל יראתו האלוה התברך, ולאהבתו לקיים מצוותו, בז לוולד האהוב ההוא, והניח כל מה שקיווה בו, והסכים לשחוט, איזה מילה, לשחוט אותו אחר מהלך ימים, כאילו היה רוצה מה שאמרנו, לעשותו לשעתו, ובו מצווה אליו היה פועל פעולת בעלה, בבלתי הסתכלות. בואו נעצור פה. אומר הרמב״ם, אברהם אבינו הכי אוהב, חושק, דואג, רוצה, כל מילה שתמצאו לבנו, זה לא שאלה בכלל. הוא אדם הכי מסביר את האנושיות שבו, מה שהוא מסביר. אבל לא מסביר את השאלה. כי לאהבת האלוה שלו וליראתו, הוא אומר, בז לבלד. חיפשתי המון זמן, מה זה המילה בז? זה לא בז מלשון לא מתייחס, אלא זה רוצה להגיד, הוא אוהב את בנו עד השמיים, הוא אוהב את האלוקי עוד יותר. אומר הרמב״ם, הוא עושה את כל הפעולות האלה, כי הוא כל כך אוהב, הוא ירא לאלוקים, זה לא יראת הפחד, זה יראת הרוממות. ביי, אלוקים, מצווה אותי, קח נא את בנך, תתתה. כן, אני עושה. לא סתם עושה את זה. עוד מעט נראה מה כותב הרב עולת ראייה, עד שלא למדתי לפני, לא יודעת, 20 שנה, פעם השנה את עולת ראייה בזה, לא הבנתי עד כמה אברהם עושה את זה עם כל האנרגיות שבו, מטורף. אז עדיין אנחנו לא מבינים מה אנחנו לוקחים, אבל קודם כל אומר לנו הרמב״ם, בוא נסכם בשני משפטים את הרמב״ם. הוא בא והוא אומר, לא טבע בני אדם לעשות. לא יודעת, אותי זה מרגיע שהרמב״ם כתב את זה. כאילו, אל תנסי לחשוב, זה הנורמלי, הוא בדיוק שלא. כי יש פה משהו מעל הטבע. וזה הצו האלוקי. נו, עדיין. אין יותר קשה מזה. אין יותר קשה מזה. אז אומר כאן הרמב״ם, הוא כל כך אהב את בנו. אבל יש משהו שאנחנו צריכים לקחת, וננסה להבין איך עושים את זה, כמה שנצליח בעזרת השם, לקחת מאברהם אבינו, וזה מה שיוליך אותנו לאורך כל החיים שלנו. לאורך כל הדורות של עם ישראל. תזכרו את הדימוי המקסים הזה שהבאתי בשמו של הרב דרוקמן, אברהם אבינו בקטן, בגדול, אני לא יודעת, בטח לא אצלי, אני בא, אברהם אבינו בקטן אצל כל אחד מאיתנו. אומר הרב, אולי תראייה כך, אולי אני אצליח לקרוא את הכל, כן, לא הבאתי את הכל, אבל אולי תראייה זה הסידור, אז כל יום בתפילה בשחרית, בברכות השחר, אנחנו יודעים, אנחנו אומרים את פרשת העקדה. לקח הרב קוק, אני לקחתי חלק רק, אני רוצה לקרוא ככה כמה קטעים בעולת ראייה כאן, וזה רק מחדד יותר את המדרגה הכל כך גבוהה של אברהם. ותזכרו, אנחנו לא יכולות לצאת מהשיעור עד שלא ניגע בנו בעניין הזה, כי זה לא מספיק פה לתאר רק את הגודל, סליחה, של אברהם, כי אנחנו באמת לא אברהם. וישכם אברהם בבוקר, בואו תראו מה כותב הרב, מקור שתנו. מנוחת הנפש של הנשמה הקדושה, של האב הקדוש, לא נשבתה. שנתו לא נהייתה עליו מתוך הידיעה הברורה, הבאה לו בדבר השם. עוד רגע אני אסביר. שום רגע של קהות, רישול, דיכאות, לא נתערב בעמיית נפשו המקרב. איזה מילה. אומר כאן הרב, אז אתם משיח, או משהו כזה. אומר כאן הרב כך, זה לא שאברהם התבלבל, התלבט, נו באמת, לעשות את זה? טוב, אני כל כך אוהב את השם, אבל אני כל כך אוהב את פנין. לא, אין בלבול, אין כאות, אין רישול, איך הוא כותב? אין רישול, אין ליקוד, אין. הוא הולך על זה בתארה מוחלטת. עוד יותר אני לא מבינה. אני אגיד לכם, אני פותחת סוגריים, סוגריים אני אקח לכם מחשבה. אני באמת שואלת את עצמי, מה, אברהם לא התלבט? לא, בסוף הוא עושה את זה בשמחה, בשמחה שוב, בשמחה לא לקודת כמו, בשמחה לקיים את דבר השם, כן? מה, הוא לא, קצת, לא יודעת, בא לי ככה להיכנס לו קצת לנשמה ולשאול אותו, תגיד, לא, חשבת? גם אם אני מעססת, אני רוצה לעבור עבירה, זה השוואה עם אברהם, ואני בסוף התגברתי, וואי, איך אני מרגישה טוב עם זה, או כמעט נכשלתי ועצרתי את עצמי. לא! לפי התיאור כאן, בנות יקרות שלי, אין פיקפוק, ככה אומר הרב. על סמך מה הוא אומר את זה? עכשיו הוא מסביר. הוא אומר, שנת ישרים במנוחה, בעליזת קודש עברה, בזמן ההשכמה בא כסדרה, בעוז השם המשבר הגלב כאיילות, לרוץ כצבי, גיבור כערי, לעשות רצונו של מקום, וישכם אברהם בבוקר. וואו. כל פעם אני קוראת את זה, אני מתרגשת ברצינות. תגידו לי, אמיתי, אני לא מבינה. אברהם אבינו הלך לישון. הלך לישון. זהו. מה? איך אתה ישן? מה, הייתם ישנות? לא, חלילה, לא זה. יום לפני, לא ידעתם שכל אחד נמצא, מבחן פסיכומטרי, דרך, חתונה, לידה, טוב, לא יודעת, כל אחד איפה במקום שלה, הייתי ישנה? לא. אומר הרב כאן, אם הפסוק כותב, וישכם אברהם בבוקר, סימן שהוא ישן. לא סתם ישן, ישן. קם בבוקר, זריז, כן, רש"י כותב, עוד עשה את זה בזריזות, לעבוד את השם. כמעט לא הגיוני או לא הגיוני. אני ממשיכה. ויבקע הצהלה, תראו זה מודגש, זה קטע שאני הכי, הוא יושב לי הכי חזק. שואל הרב, אני אגיד את זה בעל פה. שואל הרב, למה כתוב ויבקע הצהלה? זה אומר שאברהם אבינו הכין את עצמו. כבר בבית, לפני שיצאו לעקדה, לקח עצים, לקח מסור, סכין, לא יודעת מה, ביקע את העצים, ועכשיו הוא הולך עם זה לים. עכשיו כן נקרא, אומר הרב קאר, היה אפשר לסמוך למצוא עצים באחד היערים, כאן בחומר שהיה אפשר לקחת גזרי עצים בלתי מבוקעים. כשאנחנו לא רוצים משהו, אז אנחנו נעשה אותו ליד, אולי בינתיים השני יתחרט, אולי פתאום יקרה משהו, אני לא אצטרך לעשות. אברהם אבינו לא מחכה, להפך אומר כאן הרב, הוא כבר בבית, מבקע עצי עולם. הוא לוקח את, הוא יכול להגיד, אני לא לוקח את עצים, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אקוד את בני, תדאג שבשטח יהיה עצים. אתה יודע מה, אני לוקח את עצים. תדאג שמישהו בשטח יבקע לי. אתם מבינות את הדיוק? זה מדהים עד כמה, אומר כאן הרב כך, אבל האהבה, כמו הרמב"ם, אותו דבר, האהבה האלוהית העליונה, העוברת כל טבע אנושי, היא שבערה בלב האב הקדוש, כדי לזרזול להכין את העידור והסדר של תשמישי קורבן אלה. טוב, אני משפטים אצל הרב המהותים, אני מצטעה. אומר כאן הרב, שוב כמו הרמב"ם, לא אנושי, אבל האהבה שלו, לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, הוא גם לא יודע לאן הוא הולך, כן? דילגנו על הרבה שאלות, אבל זה דברים, באמת, אם רוצים ללמוד אותם, אפשר שנים בלי סוף ללמוד את הפסוקים האלה. כל זה הוא עושה, כי הוא כך אוהב את הקדוש ברוך הוא. ואז מגיע משהו מדהים, ויקם וילך אל המקום, תראו בקטע האחרון למטה בשתיים, לא בכפיפת קומה, לא בכישרון כוח הלך הישיש, כמו שהזכרתי הקדוש הזה. הזכרו ב-137, אתם יודעות מה? הוא ב-90 לימים, לא משנה, 80, 70, 60. הוא הולך כבר ממש קשיש, אבל איך הוא הולך? לא כאילו, טוב, יש צו אלוקי, מה אני אעשה? לא! הוא הולך, לא בכפיפת קומה, אלא הוא אומר כאן, לא בכפיפת קומה, לא בכישלון כוח, לקראת העובדה המפליאה הזאת, שוב הוא אומר שהיא היפוך מכל אורחות טבע נפשו של האדם, אל תתבלבל, אברהם הוא אנושי, וזה הכי לא נורמלי שהוא עושה את זה, כן? לקראת, שהיא ההיפוך, סליחה, כי אם בקימה, במלוא הקומה והזירת החיים. אז ממשיך והוא אומר, לעשות את מילוי דבר השם רצונו ומצוותו שהוא יסוד החיים, יסוד האדם שכל עניינים של פרט או כלל של טבע מציאות כעין נגדו אינם תופסים מקום כלל. פה אני רוצה קצת לך. אברהם אבינו הכי אנושי רוצה את בנו לידו, מה פתאום שהוא יקוד אותו? תמצא אלוקים דרך אחרת, הוא לא אומר לו את זה. אומר כאן הרב, תראו את שוב את השלוש שורות האחרונות בשתיים, הוא ממלא את רצון השם, שזה יסוד החיים, יסוד האדם, יסוד ההוויה כולה. עכשיו יש פה משפט שאני רוצה להרחיב, שכל עניינים של פרט או של כלל, של טבע, של מציאות, אינם תופסים בערכו מקום כלל. כל מה שחשוב לו, למלא את דבר השם, לך לך אל ארץ המוריה. כאדם פרטי, הוא הכי רוצה את בנו יצחק, בריא ושלם, ובטח לא לקרוא אותו. או איך אומר הרמב״ם, לשחוט. איזה מילה קשה, לשחוט. לשחוט, מה זה אוף? קשה. אבל אומר כאן הרב, הוא שם בצד את כל העניינים פרטיים ואחרים, בצד. הם שם בצד יושבים. מה שמניע אותו, צד השם. הקדוש ברוך הוא לא מתייעץ איתו. הקדוש ברוך הוא גם לא מתלבד. אומר לו, תשמע, אברהם, מה, אתה מצחיק אם היה כזה דבר. מה אתה אומר, נקוד את בינך? לא. כך נע, כולנו יודעים מה זה נע, נשון, בקשה, כך, ציווי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מאסס. כל העניינים, השיקולים, נולד אחרי 100 שנים, מה הלימוד שהעולם ייקח מזה, אני שאני נגד הקרבה למולך, הכל. שלום, זה פה בצד. יש לי צו אלוהים. אני כל כך אוהב את בני, אבל אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני, ופה הרבה בנות מכירות, אבל אני אקדיש לזה 3 דקות. זה מתחבר לי, וזה כל כך מתחבר לי פתאום עניין כיפור, בכלל. אני עד לפני שבע שנים ובחצי שנים אמרתי את זה רגיל את עקדת יצחק. באמת לא הבנתי מה אני עושה עם הנתון הזה. לפני שבע וקצת שנים, השיעור הזה שזיכה אותי הקדוש ברוך הוא ללמוד וללמד, פשוט הציל אותי. פשוט הציל אותי. נתן לי המון כוח. הסביר לי מה זה עבודת השם, מה זה פרט וכלל. ואני במדרגה הזאת, לפחות בשכל, מה הרצון. בשכל מה הרצון, לא ביחד, לא הבנתי. ואז אולי, 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 איך אמרנו יש אברהם אבינו קטן אצל כולנו? קצת הבנתי מה באמת רוצים מפרשה כזאת סבוכה, כזאת קשה, שכל משפט שני הרב כותב, מוסגב מטבע האדם, זה לא אנושי, הרב גם כותב. אז מה באמת אני כבן אנוש רוצה לקחת מזה? השורות האחרונות פה, בקטע של כל עניינים של פרט או כלל, של טבע, מציאות, לא תופסים מקום, אלא מה שתופס זה צו השם. לפני שבע וקצת שנים, היה מלחמת צוק איתן, וכמו שהרבה פה מכירות הסיפור, לנו היה סיפור משפחתי מאוד קשה עם זה. הבן שלנו, הגדול מהבנים, הוא היה מנהל בהנדסה, ובתקרית הזאת נהרגו שני חיילים, חייל שלו ונהג של המפי, והוא עצמו נפצע קשה מאוד, מאוד. מזמינה את מי שרוצה, אני תמיד לפני חנוכה מספרת את זה במדרשה, על הנס שקרה לנו. נס, אבל זה, אני יכולה להגיד שזה מורכב, אנחנו כנראה כל החיים נהיה משהו סביב זה. הוא נפצע קשה מאוד, ממש, היה, לא יודעת להגיד סוג של סכנת חיים, היה לנו, נס עצום. ומה שיחזיק אותי, הקדוש ברוך הוא יחזיק אותי, אותנו, מה שיחזיק אותי בעיקר, זה פתאום, קצת הבנתי, קצת, לפני שהוא נפצע, נפצע ביום התשיעי של הכניסה הכלכלית, ואני היו לי, תשעה ימים קשים מאוד של דאגה, ומה שהחזיק אותי זה המשפטים האלה, שיכול להיות שיש רגעים בחיים שאתה באמת אומר, מה, אני, מה זה רגעים? זה קורה לנו הרבה, אבל לא תלוי ברמת המצב, הסיטואציה. אני כאדם פרטי הכי רוצה שהבן שלי יחזור בריא ושלם. פשוט, זה ברור. אני באותו זמן גם עוד חתן שלי היה בפנים, ועוד אחד שהוא היה בדרך להיות חתן שלי היה בפנים. היה לנו ככה הרבה דאגות, ואתה דואג על עם ישראל, דואג על עם ישראל, ממש. ואני פתאום הבנתי, וקראתי את הקטע הזה של הרב, אני אתן לכם עוד רגעות קטע מדהים, 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 עוד רגע, שברגע הזה אני לא אדם פרטי. אני לא אדם פרטי. כי אדם פרטי רוצה בשכל שלו, השם לא ברא אותי מלאך, הוא ברא אותי בן אדם, בשכל שלי אני רוצה שיהיה א' ב' ג', כי ככה אני מבינה בשכל. וכשמשהו לא הולך בתוכנית שלי, הצילו. אז יש לנו אמונה, אמונתך בלילות, בסדר, אבל זה קשה. כמו ש... אם אפשר קצת להשוות, כמו שאברהם אבינו, הכי אהב את בנו, אבל הוא הבין שיש פה צו אלוקי, יש רגע שאתה שם את הצרכים הפרטיים שלך בצד. יש משהו כלל ישראל. זה לא אותו דבר, אבל זה קצת נתן לי כוח. להגיד, מאוד קל לעמוד לדבר בשיעורים על מסירות נפש לעם ישראל, לתורת ישראל, למדינת ישראל, לעם ישראל. יש רגעים שאתה במבחן איתם. אברהם אבינו הוא בניסיון, זה ניסיון הכי לא דומה לאף ניסיון קודם שהיה לו. אבל יש צו אלוקי. זה לא אותו דבר, פה זה לקחת. ודאי שיש פה הרבה דברים שונים. תפרו רגע את הדף, אני אף פעם מדבר מקורות, לא מכניסה סיפורים, אבל פה הכנסתי ארבעה סיפורים ונקרא רק את הראשון, וכולם מכירות את הקטע הזה. בדף שין סמך ב' מבצע, שוב זה לא מבצע, מלחמת חומת מגן, נראה לי חלקכם עוד לא נולדתם או הייתם קטנות, כתבה גלי, כתב גדי עזרא שמקום דמו, מכירות בטח את הסיפור, כתב לארוסתו גלית את המכתב ארוך, הוצאתי כמה שורות ותגידו לי אתם, אני אומרת את זה שלי צמרמורת. זה לא אברהם אבינו בקטן? לא, אני לא אגיד על עצמי, חס ושלום עליו. אומר גדי עזרא לארוסתו, לצערנו הוא לא חוזר. אהובה שלי, אני מרגיש שמצד אחד אין דבר שאני רוצה בעולם יותר מלהיות איתך ולהקים איתך בית ומשפחה, סליחה שנייה אני עוצרת, אברהם אבינו אין דבר שאני רוצה בעולם יותר מלהיות עם בני בבית, בריא ושלם. אין דבר שאני רוצה יותר, אני הכי אוהב אותו. אבל מצד שני, אין דבר שאני רוצה יותר מלצאת למבצע הזה, להקות הנבלים האלה, מכה כזו גדולה, כדי שלא יחשבו, אפילו לעשות עוד פיגוע או רוח אבלני, ויקחו בחשבון שכל פעם שיעשו זאת, נקה אותם במקום הכי כואב שיכול להיות, ונהיה מוכנים לשלם את המחיר. עכשיו הוא אומר משפט, כולה בחו בן 20, אני לא יודע, ענק מהחיים, אין לי ביטוי אחר. אני מוכן להיות המחיר הזה. אל תחסי עליי אהובתי, אבל ברגעים כאלה, הרגש הכלל ישראלי שלך הוא זה שאמור להוליך אותך ועליך להלום ברשעה כאילו אין לך חיים פתאים. זה לא דומה להתתתך, אבל יש פה משהו דומה. אני אומרת לכם, אני, זה נתן לי כל כך הרבה כוח, הבחור היקר הזה, שם יקום דמות, צדיק, מה אומר? אני הכי אוהב אותך בעולם, אני רוצה להתחתן אותך. אני רוצה להקים איתך בית ומשפחה, זה הכי נורמלי, זה הכי אנושי. יש אומר זמנים שהרגש הכלל ישראלי שלך הוא זה שמוליך. כאילו אין לך חיים פרטיים, אין לך חיים פרטיים. יש לך, כאילו אין לך. זה אברהם הכי אוהב את בנו. ואם מישהו חושב שהוא עשה את זה, הוא לא אוהב את בנו, אני לא מבין בכלל מה זה אברהם אבינו האנושי הזה. אבל הוא בא להגיד לנו, מה שמוליך אותנו, זה באמת, לא כסיסמה, חלילה, אמיתי. המקום שאתה מבין, שעכשיו יש משהו של כלל ישראל. אני אומרת לכם, אני ממקומי הקטן, זה נתן לי המון כוח, אני מפיצה את זה, וזוכה להעביר את הסיפור הזה הרבה, בכל מיני, בהמון מקומות בארץ, באמת זכות גדולה עבורי, לא שזה קל לי, אבל אני מרגישה שזה כל כך חשוב להסביר את זה, ושלא יהיה לנו ניסיונות לאף אחד, אני אקריא את המשפט, סליחה שנייה, אני אומרת, ההבנה הזאת, כמו שיש, הוא אומר גדי עזרא, יש רגעים שהרגש הכלל ישראלי הוא זה שמוליך אותך, אברהם אבינו בעצם בא ואומר לנו, יש רגעים שאתה שם כאילו את העני, אני בכלל חושבת שהעני, הפרט וכלל מתערבב לנו כל הזמן, ועכשיו יש משימה, צו אלוקי, לא אבל אני לא רוצה, צו אלוקי, לא אבל זה לא מתאים לי, צו אלוקי, אבל זה לא עכשיו אלוקים, אתה יודע אולי בזמן אחר, אולי זה, אולי זה, לא, כך נא, עכשיו, את בנך, בעלה ולעולה. זה אני חושבת מעל הכל. כן, לא, גם שלא יהיו ניסיונות. שאלה מצוינת. איך ביום יום אנחנו באמת חיים יותר. אני חושבת שאנחנו נתקלים בזה כל הזמן. לא צריכים ללכת למקרים קשים. נראה לי שזה כל הזמן. בין אדם לחברו, בין אדם למקום. מה עכשיו? עכשיו נוח לי משהו. אבל אולי לכלל לא נוח. האם אני אחשוב רק על עצמי? עכשיו אנחנו כל כך סמוכים ליום הכיפורים עד שירצה את חברו. אבל אני כועס על מישהו, קשה לי איתו. אבל לא, יש צו אלוקי. אין יום הכיפורים מחפה, לא משנה. תראה, אני חושבת שזה, אנחנו נתקלים בזה כל רגע. אנחנו לא צריכים לחכות לחס ושלום רגע שנגיד, טוב, אני שמה את עצמי בצד. תראו, אני, את שואלת כל כך נכון, אני לוקח את האימהות שלנו, האימהות שלנו זה מה שהם עושים. שרה, בצד האגואיסטי, תכף להגיד לקדוש ברוך הוא, הרי מה כתוב? אין לה בית ולד. מה אומר רשי? לא אין לה ולד, אין לה בית ולד, אין לה רחם. מה, הקדוש ברוך הוא, אתה בראת אותי. מה אתה רוצה? למה שהיא בכלל תכניס את הגר ותקן שפחתה בעיניה וכל... וואי, היה טוב שלא הייתה מכניסה את הגר. זה כבר לא תלוי בנו. היא עושה את זה, למה? כי היא יודעת שאברהם אבינו, אבי האומה, ואם זה לא יצא ממנה, זה יצא ממישהי אחרת, וצריך להמשיך את הקיום של עם ישראל. רבקה. רבקה פה אוהבת פחות את עשיו, נכון? ביער יצחק את עשיו, יצא את בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אבל היא יודעת שהיא צריכה לדחוף, לדרבן את יעקב. רחל, זה מטורף, רחל, שמבטרת, שאנחנו בכלל, לא יודע, לא מבינה את המילה הזאת בהקשר שלה, זה מדרגה כזאת גבוהה לאחותה. ותשימו לב, מצד שני, אבא לי בנים, ועם עין מתה אנוכי, דורשת משהו, וסליחה, לאה, אולי השיא של הסיום. אף אחד לא הייתה רוצה להיות גלגל חמישי בגלה. וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. נכון, אז רוב הילדים הם שלה, אבל מי נקראת הם הבנים? רחל. לאה יודעת שיש לה משימה. להקים את עם ישראל. אתם שמות לב? זה בדיוק זה. הכלל והפרט מתערבב לו. אנחנו מצד אחד אנשים פרטיים, יש לנו את עצמנו, את המשפחה שלנו, את החברים שלנו, כל מיני מעגלים. אבל אנחנו חלק ממשהו גדול. ואת המשהו הגדול והנצחי הזה ברא ריבונו של עולם. ואת החיבור הנצח הזה, את סגוליות ישראל, כמו שכותב הרב באיגרת התנ"ך, זה משהו שהוא לא תלוי, לא בצדקתך בחר בך השם. לא, כי אנחנו טובים. גם לא בצדקתנו, עכשיו מסלח לנו. נו, באמת. לפחות ב-50 וכמה שנים שלי הייתי פחות עושה ארכית. נראה לי, יותר מחשבות או לא. לא יורד לי, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אותו ארכית יש לי כל שנה. נו, אז מה עשינו? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יש לנו חיבור לי. אני מוחק פעם בשנה מאשר כאן. מוריד את הערה לעולם. עיצומו של יום מחפר. זה הקשר הנצחי הזה בינינו לבין ריבונו שלנו. אברהם אבינו מתאר את השיא של השיאים של אהבת האלוה. תזכרו כל משפט באותה נשימה, צריכים להגיד לא אנושי, שלא נתבלבל. אבל יש סיפור כזה בתורה? מה אני עושה איתו? אני אומרת לעצמי, המסירות הזאת, החיבור הזה, האהבה הזאת. ראיתי, יש ספר שנקרא עת רצון. כתב את זה הרב יהודה עמיטל. זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת הר ציון, גוש. הוא כתב את הספר, כשאת ערכו כל מיני קטעים שהוא דיבר בראש השנה וביום כיפור בישיבה. הוא אומר שם, באחד הקטעים, עכשיו אני נזכרת, בסייעת הדשמי, עכשיו אני אסכר, באחד הקטעים הוא מסביר שם הרב עמיטל, דוד המלך בתהילים אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. מה זה ואני קרבת אלוקים לי טוב? אני רוצה את הקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל קורא. רוצה את קרבת אלוקים. מה זה קרבת אלוקים? אני לא מבינה איתכם, אני לא מבינה. הרי זה משהו מופשט, זה לא מובן, זה בשם. קרבת אלוקים, הוא כותב, זה באמת אהבה ויראת השם. הוא מביא שם, אני נזכרת עכשיו, הרב המתן מביא שם מדרש, שאומר, אלמלא יום הכיפורים, העולם לא היה כזה. למה? כי ביום הכיפורים אין מחיצות, אין חציצה. כשאנחנו אוכלים, כשאנחנו עושים פעולות אנושיות, זה סוג של חציצה, ריבונו של עולם. כמו שבמקווה טהרה אין חציצה. כמו שבמקווה טהרה אי אפשר לטבול יד אחת, יד שנייה, אתה צריך להיכנס בבת אחת כולך, אז הוא כותב שם ככה זה יום כיפור. יש כאן חיבור כזה של אהבת השם ויראת השם, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה ב-100%, זה קיים 25 שעות פעם אחת בשנה. 25 שעות האלה יקרות. ואני מרגישה שכשמדברים על עקדת יצחק, זה בדיוק, בדיוק הדוגמה של הדבר. אני, כבר לסיום, יש לנו ממש דקות ספורות, הבאתי פה עוד קטעים, אני אומרת, אני אף פעם לא מכניסה סיפורים בפה מקורות, יש פה גם על שיהיה בריא על הארון קרוב, שכשאביו, הרב זאב, זכרו לברכה, אני ככה קשורה למשפחה, לרבנית חיה, אנחנו חברות, ואני זוכרת את זה גם, שהארון קרוב, שיהיה בריא, נפצע אנוש, כל כך קשה, עמד אביו, הרב זאב, זכרו לברכה, היה טיפול נמרץ שם בבית חולים בלינסון, והוא היה רחתן, וכולם אמרו, מה, הוא רק התחתן, וחזר לצבא, חזר הביתה לשבת והזיקו אותו, וזהו, ואז הוא נפצע. והוא חתן, אז הוא אומר שם, אפילו חתן יוצא מחלקתו, ורב זה, הוא כתב, כתב את זה גם בספר שלו, שזה הרגעים, כמו שגדי עזרא אומר. זה הרגע, כשאתה אומר לעצמך, אני לא יודעת מה הייתי עושה בסיטואציה הזאת, אבל בוא נגיד ככלה, לא נראה לי שהייתי נותנת בעלי להבין לכם, אבל באמת אני אומרת, זה הרגעים שאתה אומר לעצמך, יש פה עכשיו צו אלוקי, זה לא אותו דבר, אני מפתימה. רפגש עליו בצדק, וגם מה ביום יום, אנחנו לא רוצים כאלה צווים. ביום יום זה מתחבר למה שעכשיו אני אסיים. יש פה בסוף המאמר, הדפים, תקחו, תקראו את זה אחרי זה, מאמר של הרב ויצן, הרב של פסקים. הרב ויצן כתב מאמר שנקרא, אל תשלח ידך אל העם, על עקדת יצחק. אומר הרב ויצן, תקראו את זה לעומק, מאמר נפלא. הוא אומר, אין מטרה למות על קידוש השם. אף אדם נורמלי לא קם בבוקר ואומר, וואי, לבי, לבעוד שעתיים אני אמות על קידוש השם. לא, חס וחלילה. יש מטרה אחת. לחיות על קידוש השם. לחיות על קידוש השם, זה המצוות שאני כל רגע עושה. אנחנו לא צריכים לחכות לאיזה משהו שיעמיד אותנו בניסיון. חס וחלילה, אל תביא אותנו הקדוש ברוך הוא בניסיון. זה כל רגע ורגע כשאני עושה, כל דבר או דבר, אני אומרת שוב, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, אם זה בתפילה, ואם זה, אם זה ב- 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 ביחסים הבין אישיים עם אנשים, לשים לב, זה קידוש השם. הוא אומר הרב ויצן שזאת המטרה של אל תשלח ידך אל הנער. זאת המטרה של העקידה, לא לדבר על המסירות של אברהם, שהיא בתה גדולה ועצומה. לא לחכות לאיזה צו כך נעד בינך, אלא לחיות, כל הזמן לחיות על קידוש השם. להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. וזה באמת, אני חושבת, הדבר הכל כך מדהים, שאנחנו קרובים עכשיו כבר ומגיעה ליום הכיפור. אתם לא נולדתם, זה מה להתווכח, מלחמת יום כיפור. נהייתי עבדה קטנה, לא קטנה, הייתי ילדה קטנה, ואני זוכרת שהתפללנו רחוק, בבית הכנסת רחוק ברמת גן, והקפיצו את אחי באמצע התפילה. ככה בדרך חזרה הלכתי עם הורי, זכרונו לברכה, והיה מקלט, אז נכנסנו את ההזעקה, ולא זמנים מטורף לחשוב על מה שהיה. למה אני מספרת? אחרי מלחמת יום כיפור, כולם יודעות שבבית השיטה היו הרבה נופלים הרוגים, ויאיר רוזנבלום הלחין את המילים שנתן את תוקף. ואני רוצה להגיד לכם שמהרגע שקצת, לא יודעת להגיד, נכנסה לי בינה, אני לא יודעת אם נכנסה, אבל גיל 40 עברתי, וגיל 40 זה בינה, אז אני מקווה שקצת. כל פעם שאני מגיעה לנתני תוקף, ראש השנה ביום כיפור, למילים מי יחיה ומי ימות, יש כל מיני מנגינות, כן? אני חושבת לעצמי, אנחנו באמת לא מבינים, מי במים, מי באש, מי בחניקה, מי בסקילה, מי ינוח, מי ינוח, מי ישקט, מי יתערב, מי ישלב, מי יתייסר. אנחנו לא מבינים. ואז פתאום מגיע, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעברים את תורה גזרה. ואני אומרת, ריבונו של עולם, איזה חסד, באמת, אני אומרת את זה עם דמעות, איזה חסד גדול אתה עושה איתנו, שאתה נותן לנו כל פעם מחדש את השעות האלה, את ה-25 שעות האלה של יום כיפור, בחיבור נצח איתך, בלי מחיצות, בלי הפרעות, בלי כלום, כדבר אחד, פותח לנו את הלב, כן, תפילת נעילה שהיא, באמת, לא יודעת, פתח לנו שער בעת נעילת שער. זה החיבור. ואני בזה מסיימת. תחשבו על החסד הגדול שיש לנו ביממה המיוחדת הזאת. אני יכולה להגיד לכם, ממרום גילי, לא תמיד הצלחתי ביום כיפור להתרכז כמו שצריך. היו גם תירוצים טובים, ברוך השם, הריונות, ילדים ועוד דברים, אבל זה לא משנה. זה לא משנה. גם אם חלילה מישהו לא מרגישה טוב, היא צריכה יותר לשכב ולא תשמע את התפילה. החיבור של היום הגדול הזה, זה החיבור שאברהם אבינו, אבי האומה, ציווה אותנו עוד מעקדת יצחק. בעצם לבוא ולהגיד לנו, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה בחרת בנו ונתת לנו את התורה. הרב צבי יהודה היה אומר, אשר בחר בנו מכל העמים, זאת עובדה, אחר כך נתן לנו את תורתו. היום הזה זאת מציאות קיימת, אני חושבת שכולם מרגישים את זה, גם אני שגרה בעיר וביישוב, בשבת רגילה אני גם לא גרה באזור שאין מכוניות לצערי, אתה מרגיש ביום כיפור, משהו באוויר, בקדושה, בתארה הזאת, זה החיבור הנצחי, זאת התארה בינינו לבין אלוקים, זאת האהבה הגדולה שיש לנו, ואת זה למדנו מאברהם אבינו. שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה, ורק בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה רבה. אחרי זה הרב ברום הזה, אין מה להשוות, עכשיו יהיה לכם שיעור של ענק.